שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום דף סמך ג' במסכת ברכות. נתחיל בשליש התחתון של עמוד הקודם, ונסיים בשורה השלישית של סמך ד' עמוד א'. השיעור היום יהיה 14 דקות. השיעור היום מוקדש לילוי נשמת מרת שרה טייבה בת פייגה רחל ודוד שלמה ברלוביץ, זיכרונה לברכה. היום אנחנו ממשיכים לבאר את המשנה הארוכה שראינו בנ"ד עמוד א', נחלק את הגמרא היום לארבעה חלקים. אתמול ראינו קטע אחד של המשנה שעוסק במורה מקדש, אז גם היום החלק הראשון של השיעור עוסק בהמשך המשנה שגם הוא עוסק במורה מקדש, ואת זה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון זה שאמרה המשנה שאסור להיכנס להר הבית במקלו, במנעלו, בפונדתו, שזה סוג של פאוץ' עם כסף, על כל זה הגמרא לא מדברת, אז בזה סיימנו את הסעיף הראשון. הסעיף השני זה שהמשנה אמרה שאסור לעשות קפנדריה בהר הבית, כלומר קיצור דרך דרך הר הבית, ועל זה נאמר שני דברים. דבר אחד, למה קוראים לקיצור דרך קפנדריה? אומרת הגמרא שזה נוטריקון של עד מקיף נעדרי, איול בה, עד שאני מקיף את החומות האלו, עדיף לי להיכנס ולקצר דרך פה, זה דבר אחד, ההסבר הלשוני. דבר שני, המשנה במגילה כ"ח אומרת שגם דרך בית כנסת אסור לעשות קפנדריה, והגמרא כאן דנה מתי בבית כנסת בכל זאת מותר, ומביאה שני מצבים. מצב אחד, אם בהתחלה כשהוא נכנס לבית כנסת, הוא לא התכוון להיכנס בשביל לעשות קפנדריה, אלא הוא היה צריך שם משהו או שהוא נכנס להתפלל, ורק אחרי זה כשהוא יצא, הוא החליט לצאת לא מאיפה שהוא נכנס, אלא מהצד השני, כך שיוצא שבפועל הוא עשה קפנדריה, במצב כזה זה מותר, אם הוא נכנס להתפלל לפי רבי חלבו, אז לא רק שזה מותר אם הוא כבר נכנס, אלא גם לכתחילה זה מותר. בכל אופן, זה מצב ראשון. מצב שני, אם לפני שבנו את הבית כנסת היה שם כבר שביל ואנשים התרגלו לעבור שם ואז באו ובנו שם בית כנסת, אז מותר לעשות קפנדריה דרך אותו בית כנסת, אלה שני הדברים, ועד כאן הסעיף השני לגבי קפנדריה. סעיף שלישי זה שאסור גם לירוק בהר הבית, ורב ביבי אומר שמי שיורק בהר הבית זה כאילו שהוא יורק לעין של הקדוש ברוך הוא חס ושלום, ומה המקור לאיסור? אומרת המשנה מקל וחומר. קל וחומר ממה? אז המשנה לא מפרטת, אבל יש שתי ברייתות שכן. ברייתה אחת אומרת שזה קל וחומר מאיסור מנעל בהר הבית, שזה פחות ביזיון מאשר לירוק, וזה בכל זאת אסור. ברייתה השנייה אומרת שזה קל וחומר מלבישת שק, שאנחנו רואים במגילת אסתר שאפילו לפני מלך בשר ודם אסור לבוא בלבוש שק, אז בטח שאסור לירוק, כי זה יותר ביזיון. אז קל וחומר שגם לפני מלך מלכי המלכים בבית המקדש אסור לירוק. עכשיו זה לגבי בית המקדש. מה לגבי לירוק בבית כנסת? עכשיו אני מניח שכשאתם שומעים את זה אתם מזדעזעים, למה שמישהו יעלה לדעת לירוק בבית כנסת? אבל צריך לזכור שבזמנם הרצפות לא היו כמו הרצפות של היום, מן הסתם ברצפה היה פשוט אדמה או משהו דומה לזה, ואז לירוק זה לא כל כך מוזר, ובאמת אומר רבה, בבית כנסת מותר לירוק. למה מותר? אומרת הגמרא, הרי מה הייתה הסיבה שבמקדש אסור, לפחות לפי הברייתא הראשונה, קל וחומר מאיסור מנעל, אבל הרי בבית כנסת מותר. מנעל, ממילא מותר גם לירוק. זו הסיבה, אבל דוחר רב פאפה, בסדר, ממנעל אתה לא יכול ללמוד לאסור, אבל אולי תלמד מקפנדריה, הרי גם בבית כנסת אסור קפנדריה, אז אולי קל וחומר שגם לירוק אסור. אומרת הגמרא, אין קל וחומר כזה. עובדה שבבית של אדם, אדם מקפיד שסתם אנשים זרים לא יעשו קפנדריה דרך הבית שלו, אבל הוא לא מקפיד על זה שהם ירקו, ממילא אפשר לומר אותו דבר, בבית כנסת ומותר לירוק. עד כאן הסעיף השלישי לגבי מורה מקדש, לגבי איסור רקיקה. הסעיף הרביעי והאחרון לגבי המקדש זה לגבי ברכות במקדש, ולגבי זה אנחנו לומדים שני דברים. דבר אחד זה שבמקדש לא היו עונים אמן אחרי ברכות, אלא היו אומרים משהו ארוך יותר, ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד, לומדים את זה מפסוק בנחמיה ט'. דבר שני אומרת המשנה, כיוון שאחרי הברכות אומרים משהו ארוך, אז אומרת המשנה גם בתוך הברכות הנוסח יותר ארוך. למשל, ב-18 אנחנו בפרדס חנה אומרים, ברוך אתה השם חונן הדעת, בבית המקדש אומרים את זה ארוך יותר, אומרים ברוך אתה השם אלוקי ישראל עד העולם, ברוך חונן הדעת. זה מה שהיו אומרים פעם במקדש, אבל כשהמינים התחילו להגיד, מה זה? אתם אומרים רק עד העולם, אתם לא מאמינים בזה שיש שני עולמות? אז שינו את הנוסח והתחילו להגיד, ברוך אתה השם אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם, שני עולמות, ברוך חונן הדעת. עד כאן הסעיף הרביעי לגבי המקדש, הגענו לשליש העליון של עמוד א', ואנחנו עוברים לחלק השני של השיעור. החלק השני זה לגבי הדין הבא במשנה, וזה שהתקינו חז"ל שכששואלים שלום, שואלים שלום בשם השם, והמשנה מביאה לזה שתי דוגמאות. אחד זה שבועז אמר לקוצרים, השם עמכם, ושני זה שהמלאך אמר לגדעון, השם עמך, גיבור החיל. עכשיו, למה צריך את שתי הדוגמאות? כי אם היה רק את בועז, היינו חושבים שאולי אמר את זה מדעתו, ולא שזה הדין. לכן הביאו את המלאך, ואם היה רק את המלאך, היינו חושבים שאולי זה קיום מלאך, וזה בשליחות המקום, אבל אולי סתם ככה לא, ובעצם יוצא ששני המקורות לא ממש מספיקים, לכן המשנה מביאה עוד פסוק, וזה הזה, אל תבוז כי זקנה אימך, כלומר, אל תבוז לתקנות הקדומות של חזל, ואם תאמר, בסדר, חזל תקנו, אבל איך הם תקנו דבר כזה? הרי זה לומר את שם השם. לכן ממשיכה המשנה ואומרת, את לעשות להשם, הפרו תורתך. נכון שסתם לומר את שם השם זה לא טוב, אבל כאן זה להגדיל שם שמיים, לכן חזל התירו, זה היה החלק השני, ראינו את המשנה בשילוב עם הסבר הגמרא. החלק השלישי זה בשליש התחתון של עמוד א', כיוון שבנו את הפסוק ואת העיקרון של עת לעשות להשם הפרו תורתך, הגמרא מביאה לגבי זה עוד כמה דברים, נחלק את זה לארבעה סעיפים. סעיף ראשון אומר רבה, לפסוק הזה יש בעצם שני הסברים. הסבר אחד, שזה מה שראינו עכשיו, שלפעמים בשביל לעשות להשם צריך להפר קצת את התורה. כלומר, המטרה מקדשת את האמצעים. אבל יש גם הסבר לכיוון הפוך, וזה שאם יש זמנים שבהם הדור מפר את התורה, אז זה הזמן לעשות להשם, זה סעיף ראשון. סעיף שני, אם נחזור לפירוש המקובל של עת לעשות להשם, שזה סוג של המטרה מקדשת את האמצעים, הגמרא מביאה לגבי זה עוד שתי דוגמאות. אחד זה של הלל הזקן, שהוא אומר שבשעת המכניסים פזר, כלומר, אם אתה בדור שתלמידי החכמים לא מפיצים מספיק תורה, אז אפילו שאתה לא באיזה רמה שאתה אמור להיות עכשיו מפיץ תורה, בכל זאת זה הזמן כן לעשות את זה, וכמו שאמר בר כפרה, במקום שאין איש, היה איש, זו דוגמה אחת. דוגמה שנייה לעוד מאמרה, גם זה של בר כפרה, כתוב בפסוק, בכל דרכיך דאהו, והוא יישר אורחותיך, ומסביר בר כפרה, אפילו לדבר עבירה, כלומר בעצם מה שנקרא בחסידות עבירה לשמה, הוא מסביר רש"י כמו אליהו בהר הכרמל שבשביל לקדש שם שמיים הוא עבר על האיסור של להקריב מחוץ למקדש והוא הקריב בכרמל, אלה שתי הדוגמאות הנוספות לעת לעשות להשם. אגב זה הגמרא מביאה עוד מאמר של בר כפרה שהאדם צריך ללמד את הבן שלו אמנות נקייה כמו למשל תפירת קישוטים לבגד, זה היה הסעיף השני. סעיף שלישי זה בשורה הרחבה הראשונה בעמוד א', זה לא קשור לעת לעשות להשם, אלא כיוון שבנו עצות של בר כפרה, הגמרא מביאה גם עצות של רבי, נראה שלושה דברים, ואגב זה עוד כמה דברים. דבר אחד, לא להרבות רעים בתוך ביתו, דבר שני, לא להכניס אפוטרופוס לתוך ביתו, דבר שלישי, לא להרבות ביין, כי הרי למה נסמכה פרשת נזיר לפרשת סוטה, כי כל הרואה סוטה בקלקולה יזיר עצמו מן היין, אלה הדברים של רבי. עכשיו עוד כמה דברים אגביים, כיוון שהזכרנו את סוטה ונזיר, הגמרא אומרת שגם סוטה נסמכה לתרומות ומעשרות שמוזכרים לפני זה, וזה כי מי שלא נותן תרומות ומעשרות לכהן, לסוף נזקק להביא את אשתו לכהן, כי הוא יחשוד שהיא סטתה. ואגב, תרומות ומעשרות, אומרת הגמרא, מי שנותן תרומות ומעשרות מתעשר. ואגב, עושר, אומרת הגמרא, מי שמשתף שם שמיים בצערו, כופלים לו פרנסתו. ואגב, צער, אומרת הגמרא, מי שמתרפא מדברי תורה, לא יהיה לו כוח לעמוד ביום צרה. כל זה היה דברים אגביים. הגענו ל-11 שורות לפני סוף עמוד א', וזה היה הסעיף השלישי. סעיף רביעי שכן קשור על עת לעשות להשם, זה סיפור די ארוך על רבי חנינה, אחיין של רבי יהושע, שהיה מעבר שנים בחול. ניתן קצת את הרקע, מדובר אחרי מרד בר כוכבא, מדובר שתלמידי רבי עקיבא כבר התפזרו, והיה מאוד קשה ללמוד תורה בארץ ישראל, רבי חנינה עובר לבבל, והוא אומר שהוא לא ישיר גדול בתורה כמוהו בארץ ישראל, וממילא למרות שצריך לעבר שנים רק בארץ ישראל, כמו שכתוב לשכנות תדרשו וכי מציון תצא תורה, בכל זאת כיוון שהוא אומר שלא הייתה ברירה, עת לעשות להשם, והוא מתחיל לעבר שנים בחול. אבל ברוך השם המצב בארץ ישראל מתחיל להשתפר, ויש שם תלמידי חכמים, והם שולחים שליחים לרבי חנינה שיפסיק לעבר בחול, כי זה חוזר לארץ, ואומנם כשעזבת את הארץ לא היו תלמידי חכמים כמוך, אבל גדיים שהנחת נעשו תיישים, והוא כנראה לא משתכנע כל כך מהר, והם עוברים לדברים קצת יותר קיצוניים. כל דבר שהוא היה עושה, הם היו מתירים, כנראה בשביל לבטל את הלגיטימציה שהייתה לו, שלא יגררו אחריו, אחרי זה הם גם מיימים עליו בנידוי, עד שבסוף הוא מסכים. זה היה הסעיף הרביעי לגבי עת לעשות להשם. הגענו לשורה 12 בעמוד ב', ואנחנו עוברים לחלק הרביעי של השיעור. בפשט הגמרא לא ברור למה החלק הזה מובא כאן, אולי כרגע דיברנו על מה שקרה אחרי מרד בר כוכבא, אז אנחנו הולכים עכשיו קצת אחורה בזמן, לתקופת כרם ביבנה. הגמרא מספרת שכשנכנסו רבותינו לכרם ביבנה, אז היו שם רבי יהודה, רבי יוסי, רבי נחמיה, רבי אלעזר בנו של רבי יוסי הגלילי, וכולם כשהם פתחו את הדרשה הראשונה שלהם, כשחנכו את הישיבה, אז הם פתחו בכבוד אכסניה, הם רצו לשבח את אנשי יבנה שמארחים כך את הסנהדרין יפה, נראה לגבי זה ארבע דרשות, ועוד הרבה דרשות אגביות. אז הדרשה הראשונה הייתה של רבי יהודה, שהוא ראש המדברים בכל מקום, והוא לומד מבני ישראל במדבר, ששם משה לקח את האוהל מחוץ למחנה, והגודל של המחנה היה י"ב מיל, ויוצא שמי שרצה להגיע למשה, הכי הרבה שעה צריך ללכת, זה י"ב מיל, והתורה קוראת לו מבקש השם. קל וחומר לתלמידי החכמים פה שלחו הרבה יותר מזה, שהם גם כן נחשבים מבקשי השם. לא ברור לי למה זה משבח את האכסניה, זה נשמע דווקא שהוא משבח את תלמידי החכמים שהגיעו ליבנה. בכל אופן, זו הדרשה הראשונה של רבי יהודה. אגב, זה הגמרא מביאה עוד דרשות על משה רבנו, באותו אוהל מחוץ למחנה, שכתוב ודיבר השם אל משה פנים אל פנים. מה זה פנים? פנים אל פנים, אומר רבי יצחק שזה מלשון להסביר פנים, כלומר כשהשם לימד את משה הוא עשה את זה בהסברת פנים, כלומר בצורה נעימה, עם חיוך כביכול, ואותו דבר משה צריך ככה להסביר לבני ישראל, והגמרא דורשת את המשך הפסוקים שם, שכתוב אחר כך ושב אל המחנה, שהשם אמר למשה שכדאי שהוא יחזיר את האוהל חזרה לתוך המחנה, כדי שלא יחשבו שלא רק השם כועס עליהם, אלא גם עכשיו משה רבנו כועס עליהם, זה היה בסוגריים. עכשיו בואו נחזור לרבי יהודה ביבנה, אחרי שהוא פתח בכבוד אכסניה, הוא גם פתח בכבוד לומדי התורה, כתוב בסוף 40 שנה במדבר, הסקט ושמע ישראל, היום הזה נהיית לעם, והרי הם לא נהיו לעם עכשיו, הם נהיו לעם לפני 40 שנה, אלא זה מלמד שכשאתה שומע דברי תורה, זה חביב עליך, כאילו ניתנה תורה ממש היום בהר סיני, לכן כתוב, היום הזה נהיית לעם. אגב, זה בסוגריים מביאים עוד שלוש דרשות על הסקט. דרשה אחת זה מלשון אס-קט, כלומר, תעשה קט, תעשה כיתות כשאתה לומד תורה, כלומר, אל תלמדו לבד, אלא בכיתות, כלומר, בחבורות, ומי שלומד לבד, הוא מתאפש וגם נקרא חוטה. דרשה שנייה זה שקט זה מלשון קטטו, כלומר, לשבור, כלומר, אדם צריך להתאמץ ולשבור את עצמו בשביל ללמוד תורה, כמו שכתוב, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל, ודרשה שלישית, שזה מלשון הס ואז קטט, כלומר, כשלומדים, שלב ראשון, להיות בשקט, רק להקטט. להקשיב, לקבל, ושלב שני, קטט. כלומר, תתחיל לשבור את התורה כביכול, לחתוך אותה, להבין אותה, להתפלפל בה, אבל לפני זה, קודם כל, לדעת להקשיב. זה היה בסוגריים. ואגב, הדרשה הקודמת על העמל בתורה, הגמרא מביאה עוד דרשה של רבי ינאי על פסוק במשלי, כי מיץ חלב יוציא חמאה, ומיץ אף יוציא דם, ומיץ אפיים יוציא ריב. אז מיץ חלב יוציא חמאה, מי שרוצה להוציא חמאה, כלומר, למצוא את החמאה שבתורה, את החלק הטוב, הוא קודם כל צריך להיות מיץ חלב. כלומר, להיות מוכן להקיא את החלב שינק משדי אמו, סוג של מסירות. רות נפש על התורה. המשך הפסוק הוא מיץ אף יוציא דם, ומי שרוצה להיות בקי בדיני דמים, הוא צריך להיות מוכן שרבו יכעס עליו מלשון אף והוא ישתוק. והמשך הפסוק הוא מיץ אפיים יוציא ריב, הפעם לא כתוב אף, אלא אפיים, שזה שרבו כועס עליו פעמיים, אם גם אז הוא שותק, אז הוא יזכה גם לדיני ממונות, שעליהם כתוב שאין לך מקצוע בתורה יותר מהם, שם כמעיין הנובע, ואגב זה דרשה נוספת על העמל בתורה, כתוב אם נבלת בהתנסה ואם זמות יד לפה, נבלת זה מלשון לנבל את עצמו, מי שמנבל את עצמו בדברי תורה, בסוף הוא מתנסה, והמשך הפסוק, אם זמות יד לפה, אם אדם חוסם את עצמו ומתבייש לשאול את רבו, אז בסוף כשישאלו אותו, הוא ייתן יד לפה. כלומר, הוא גם כן לא ידע תורה, והוא לא יוכל לענות, כל זה היה בדרך אגב, ועכשיו אנחנו חוזרים שוב לסיפור בכרם ביבנה, ראינו שתי דרשות של רבי יהודה, ועכשיו נראה בבת אחת את שלוש הדרשות הבאות של רבי נחמיה, רבי יוסי ורבי אליעזר בן רבי יוסי הגלילי, הם כולם אמרו דרשה די דומה, וזה שאנחנו רואים בהיסטוריה, שמי שירח את עם ישראל או את התורה, אפילו שהוא עשה את זה לכבוד עצמו, בכל זאת הוא זוכה לשכר גדול, קל וחומר לאנשי יבנה שעושים את זה לא לכבוד עצמם, אלא לכבוד התורה שהם יזכו לשכר גדול. איפה רואים את זה בהיסטוריה? אז רבי נחמיה מראה את זה אצל יתרו, שירח את משה רבנו, והוא זוכה בזה ששאול מזהיר את הקיינית, צאצאים של יתרו, שיברחו משם לפני שהוא נלחם בעמלק. רבי יוסי רואה את זה במצרים, שהם כביכול ירחו את עם ישראל, לפחות בהתחלה לפני שהם התחילו לשעבד אותנו, ולכן יש איסור לתאב מצרי. ורבי אליעזר רואה את זה אצל עובד אדום, שהוא ירח את התורה בביתו, והוא קיבל את זה שכר גדול. הגמרא מפרטת שהוא זכה שאשתו ושמונה הקלות שלו כולם ילדו שישה ילדים בקרס אחת. ובזה הגענו לשורה השלישית בסומך ד' עמוד א'. מחר בעזרת השם נראה את הדף האחרון במסכת, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לארבעה חלקים, החלק הראשון עסק במורה מקדש, חילקנו את זה לארבעה סעיפים. סעיף ראשון, אסור להיכנס להר הבית במקלו, מנהלו, פונדתו. סעיף שני, אסור לעשות קפנדריה וגם בבית כנסת אסור, אבל מותר אם הוא נכנס שלא על מנת לעשות קפנדריה או אם היה שם שביל לפני הבית כנסת. סעיף שלישי, אסור לירוק במקלו מקדש, קל וחומר ממנעל או מלבישת צק, אבל בבית הכנסת מותר. וסעיף רביעי, במקדש לא עונים אמן, אלא ברוך שם כבוד מלכותו, וגם כן לא אומרים סתם ברוך אתה השם חונן הדת, למשל, אלא מעריכים ברוך אתה השם אלוקי ישראל, מן העולם ועד העולם, ברוך חונן הדת, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני ראינו במשנה שתנו חזל שאדם שואל בשלום חברו בשם השם, כמו שבועז אמר לקוצרים השם עמכם, כמו שהמלאך אמר לגדעון השם עמך גיבור החיל. ראינו למה צריך שתי דוגמאות ולמה בכלל עושים את זה, הרי לכאורה זה להגיד סתם את שם השם, אלא שעת לעשות להשם הפרו תורתך. ואגב זה עברנו לחלק השלישי לגבי העיקרון הזה של עת לעשות להשם, ראינו שני פירושים של רבא, ראינו עוד אמירות שקשורות לזה, כמו בשעת המכניסים פזר ובמקום שאין איש היה איש ובכל דרכיך דאהו והוא יהיה ישר אורחותיך אפילו לדבר עבירה. אגב זה ראינו עוד של בר כפרה ואחרי זה של רבי. ובסוף ראינו את הסיפור על רבי חנינה שהתחיל להבר שנים בחול, כנראה כי עת לעשות להשם הפרו תורתך, עד שבאמת היו תלמידי חכמים גם בארץ ישראל וביקשו ממנו להפסיק ואימו עליו והוא הפסיק. זה היה בחלק השלישי. בחלק הרביעי ראינו את הדרשות של ארבעת התנאים שהגיעו לכרם ביבנה שפתחו בכבוד אכסניה. הדרשה הראשונה של רבי שמי שהולך רחוק בשביל ללמוד תורה הוא נחשב מבקש השם, ודרשה שנייה שלו הסקט ושמע ישראל היום הזה נהיית להם, שמי שמקשיב לדברי תורה זה דומה כאילו קיבל את זה היום בהר סיני. אגב זה ראינו עוד שלוש דרשות הדרשות על הסקט, ואחרי זה ראינו את שאר התנאים ביבנה, שהם כולם אמרו עיקרון דומה, שאם יתרו, מצרים ועובד אדום שירחו את עם ישראל או את התורה, אפילו שהם עשו את זה לכבוד עצמם, בכל זאת קיבלו שכר גדול, קל וחומר לאנשי יבנה שעושים את זה לכבוד התורה ועם ישראל שיקבלו שכר גדול, כל טוב.